אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מתוך מאמרי שמעתי, מאמר למד דלד, יתרון ארץ בכל הוא, בעמוד 547. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 547, מתוך מאמרי שמעתי, מאמר למד דלד, יתרון ארץ בכל הוא. ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והיפוכו, כיתרון האור מתוך החושך.
אנחנו לומדים שהבורא הוא כוח העליון, כוח הכללי של הטבע, זה ההתחלה, הוא הראשון, ואחר כך ממנו נולדים, נבראים כל היתר היצורים, נעשים, נבראים, נעצלים וכו' ועוד. ולכן כל אחד מאלו שיצאו מהכוח הראשון, הם בודקים את עצמם, הם מודדים את עצמם, מרגישים את עצמם כלפי אותו הכוח עליון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להרגיש רק דבר אחד, רק אור. אלה כלפי החושך, רק פלוס, כלפי מינוס. אנחנו תמיד נמצאים בין שתי כוחות, כן? כוח של הבורא וכוח של הנברא, ובמעבר, בקשר או בניגוד בין שני הכוחות האלה, שתי תופעות, אנחנו רק יכולים להרגיש משהו. זאת אומרת, ההרגשה שלי היא בזה שאני נוגע במשהו, זאת אומרת, נתקע באיזה גבול, בזה שמשהו לוחץ עליי. אחרת אין, אני לא מרגיש. זאת אומרת, ההרגשות שלנו הן תמיד מדבר והיפוכו. זאת אומרת, משני דברים ההפוכים, הבורא ונברא, תכונות האלו, המנוגדות, שנפגשות יחד, מתוך המפגש, מתוך איזה קשר ביניהם, עד כמה שבעד, עד כמה שנגדם, מתוך זה יש לנו הרגשת המציאות. אם זה רק כוח אחד, אין לנו הרגשת המציאות. אנחנו תמיד תופסים בגבול בין שני הדברים. לפעמים אפילו גם כן אנחנו מרגישים את זה, רואים את זה בקשר בין בני אדם. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים כאן אפילו להתחיל להתווכח, אפילו להתחיל משהו כדי להרגיש את השני, כדי ליצור אותו איזה קשר, אז אפילו שקשר רע, בכל זאת זה קשר. מה שאם כן, אם אין בכלל כלום, זה הכי גרוע. כי אנחנו לא נמצאים כמו בחלל. לכן יתרון ארץ בכלו, הכוונה היא שאנחנו צריכים להרגיש דבר והיפוכו, ואז מתוך זה לקבוע מציאות שלנו. כן.
זאת אומרת שכל דבר מראה על חברו, שדווקא על ידי דבר והיפוכו אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות, אם אין לו את הדבר המקבילו. דוגמה, אי אפשר להעריך ולומר שזהו דבר טוב, אם אין הדבר שכנגדו המראה על רע. וכמו כן, מר ומתוק, שנאה ואהבה, רעבון ושביעה, צמאון ורוויה, פירוד ודבקות. ולפי זה יוצא שאי אפשר לבוא לידי אהבת הדבקות מטרם שמשיג את שנאת הפירוד. והעצה לזכות לדרגת שנאת הפירוד הוא שצריך האדם מקודם לדעת מהו עניין פירוד בכלל, כלומר, ממה הוא נפרד. אז יש...
אנחנו צריכים... זאת אומרת, אנחנו צריכים להשיג את הדבר הנגדו, נגד איזה תופעה שאנחנו רוצים, ואחר כך תופעה עצמה. לכן, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. זהו התהליך שאנחנו צריכים לעבור, שקודם צריכים להשיג את השנאה, ואחר כך להגיע מתוכה לאהבה. ואי אפשר, לא נדע מה זה אהבה ואיך להגיע אליה וכלום, אם לא נגלה את השנאה וכל המרכיבים שלה.
שורה בכלל, אז יש אפשרות לומר שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה. זאת אומרת שהאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון ממה וממי הוא נעשה נפרד, והוא יכול אחר כך להשתדל לתקן את זה, והוא יחבר עצמו למי שהוא נעשה נפרד ממנו. כלומר, אם הוא מבין שירוויח מזה, אם יתחבר עמו, ואז הוא יכול לשער ולדעת מהו ההפסד אם הוא יישאר בפירוד. ועניין רווח והפסד נמדד לפי תענוג ואיסורים. כלומר, מדבר שהאדם מרגיש איסורים, האדם מתרחק מזה ושונא את זה, ושיעור ההתרחקות תלוי בשיעור הרגשת האיסורים, כי מטבע האדם לברוח מאיסורים. לכן, זה תלוי בזה.
בצד שאנחנו לא נרגיש באמת איסורים בריחוק מהבורא, אנחנו לא נוכל ליצור חיסרון הנכון כדי להגיע לחיבור. זאת אומרת, כל דבר, על כל דבר אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לחיסרון, כי אנחנו באים מצד הכלי. האור העליון, כתוב, נמצא במנוחה מוחלטת, והוא כולל הכל, כל המילואים, כל הכוחות, כל הגילויים, הכל מה שיש, חוץ מחיסרון עליו. הכל יכולים לקבל רק שיהיה לך בדיוק ברור מה אתה רוצה, ואז אתה מקבל. אנחנו נמצאים במצב מהאינסוף יורד עלינו, אדום שיהיה אדום, שיורד עלינו, כאן זה העולם הזה, העולם הזה, וכאן זה האינסוף, ואז יורד עלינו האור אינסוף, דרך חמישה עולמות. ואנחנו עולים עליו ממטה למעלה. הנה, אנחנו. וכל דרגה ודרגה שאנחנו משיגים, יש כאן בכל עולם עוד חמישה פרצופים, ובכל פרצוף חמישה ספירות, סך הכל 125 מדרגות. איך אנחנו עולים עליהם? שכל פעם אנחנו צריכים להשיג חיסרון לאותו המצב הבא, ואז אני עולה אליו, ואז הוא מתגלה בי, לא חשוב איך לקרוא לזה. זאת אומרת, העיקר בשבילי, נגיד, אני רוצה לעלות לדרגה הזאת, לדרגה הזאת, אז אני צריך להכין כאן חיסרון שהוא בדיוק יהיה מותאם לאותה רמה, ואז זה מתגלה. לא יכול להיות אחרת, כמו מקלט רדיו, כן? יש לנו רדיו, כן, נגיד, כן? אני מסובב את התחנות כאן, כן? אני מסובב בכפתור תחנות, את האנטנה, כן? ברגע שאני מגיע לאותו גל, אצלי ברדיו ובחוץ, אז אני תופס אותו. חוק השתוות הצורה. אותו דבר כאן. אני מגיע לחיסרון המותאם לאור שרוצה לתת לי משהו, כן? נגיד אני רוצה חצי קילו מתוק חמוץ, כן? אבל בדיוק מותאם לאותה דרגה שיש לי כאן במצב הזה, נגיד זה חוכמה דעשייה, כן? זה עולם העשייה, ואז זה חוכמה דעשייה, כן? זה הקטר, זה בינה, זה רמפין ומלכות. אז צריך בדיוק לדעת מראש מה החיסרון שאליו אני צריך להגיע. מה יש לפניי? כלום חוץ מזה לא אכפת לי. כל היתר הדרגות האלו, עליונים, מה שהיה קודם, לא חשוב לי כלום. חשוב לי עכשיו להתאים את עצמנו את עצמי למה שצריך להתגלות. זה כתוב על זה כך, תעשה רצונך כרצונו, והוא יעשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, ההתאמה. לכן, אנחנו אחר כך לומדים שדווקא בחברה אנחנו יכולים ככה לכוון את עצמנו נכון לכל מדרגה, לכל דרגה הבאה. איפה אנחנו יכולים לקבל דוגמה, מהי הדרגה הבאה, איפה המצב הזה, מה החיסרון שצריך להיות בי. כן.
אז אנחנו בתור א', שורה אחרונה למטה, לברוח, דבר המתחיל כלומר. כלומר, לפי שיעור גודל האיסורים, בשיעור הזה האדם משתדל ועושה כל מיני מעשים בכדי להתרחק מזה. היינו שהאיסורים גורמים שנאה להדבר שמביא לו איסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק. ובאמור יוצא שהאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה בכדי שידע מה עליו לעשות, בכדי שיגיע לידי דבקות, הנקרא השתוות הצורה, ועל ידי זה ידע מהו שינוי צורה ופירוד.
זאת אומרת, או ההפך, זאת אומרת, מהפירוד אנחנו לומדים על החיבור, ומהחיבור אנחנו יכולים ללמוד על פירוד. כמו שמלכתחילה הבורא ברא עולם אינסוף בצורה מושלמת, עולם אינסוף, ואחר כך שבר אותו לחלקים, אילו העולם הזה התרחק עד לעולם שלנו דרך הרבה כאילו דרך הרבה מדרגות, וכאן זה העולם הזה, ואז יש הבדל בזה שכאן זה הכל שבור ונמצא בחלקים, וכאן זה מערכת אחת, כאן זה איחוד וכאן זה פירוט. אז מי שלם הגיע לבלתי שלם, ואנחנו בחזרה צריכים להגיע מבלתי שלם לשלם. אז תמיד לומדים דבר והיפוכו, וכך מגיעים. והרשימות שאצלנו גם כן, כי הרשימו שנמצא אצלי, שהייתי באיזשהו מצב טוב נגיד, ועכשיו נמצא במצב רע לעומתו, אז גם כן הרשימות אצלי הם כאלו. אתם שמעתם, יש נגיד רשימו ד' דאביות, דהתלבשות, וג' דאביות. ג' דאביות דהתלבשות וב' דאביות. תמיד יש לי פער בין המדרגות, שאני יודע מה היה לי, כן, זה היה וזה יש. ואז אני יכול בין היה ויש לעשות חשבון. גם כן, אור וחושך, מה היה, מה יש, טוב ורע, ואז בצורה כזאת יש לי הרגשה ואני יכול לאתר איזה צורות, דוגמאות, גבולות.
שורה הנה. הנה ידוע מפי ספרים ומפי סופרים שהבורא יתברך הוא טוב ומטיב. היינו שהשגחתו יתברך מתגלה להתחתונים בבחינת טוב ומטיב.
נו, זה מקובלים כותבים לנו שאנחנו ודאי מה אנחנו יודעים. אנחנו שומעים את זה מהם, אנחנו בעצמנו חושבים שזה הפוך לפי החיים שלנו, שכולנו בחיסרון, בחוסר מילוי, לכל אחד יש תביעה למה שיש לו בחיים. ולכן רק אלו המקובלים שמגיעים לגילוי העולם הרוחני הזה, הם כותבים לנו שבורא אותו ומיטיב, ברא כדי להיטיב, אוהב אותנו, דואג לנו, הכל הפוך מאיתנו. למה באמת יש להם הרגשה הפוכה מאיתנו? למה הבורא ברא בצורה כזאת ששם, זאת אומרת, בעולם הרוחני אנחנו מרגישים אותו ואת כל המציאות כטובה, וכאן זה הפוך? גם כן כדי לתת לנו הרגשה, חדות, להרגיש, להבחין בין המצבים.
וכך אנו מחויבים להאמין. לכן בזמן שהאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם ומתחיל להסתכל על עצמו או אצל אחרים, איך שמצד ההשגחה הם סובלים מסורים ולא תענוגים, כראוי לשמו יתברך, שהוא טוב ומטיב, קשה לו במצב הזה לומר שההשגחה העליונה מתנהג בבחינת טוב ומטיב, ומשפיע להם כל טוב.
זאת אומרת, בטוח שאנחנו לא מרגישים את זה כך, שזה טוב ומטיב, אלא ההפך. וכמה שיותר מתקדמים, הרצון לקבל שבנו כל הזמן גודל, אז אנחנו מרגישים את עצמנו יותר ויותר ניזוקים. עד שמגלים היום את עצמנו ממש ריקנים, או אולי בחיים הגשמיים יש לכל אחד פחות או יותר מה שהוא צריך, לעומת הדורות הקודמים אנחנו חיים בכל זאת הרבה יותר טוב ונוח. אבל במה שנקרא האדם שבאנו מרגיש את עצמו יותר ויותר ריק.
אמנם צריכים לדעת שבמצב הזה, שלא יכולים לומר שהשם הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשעים. כי מזה שמרגישים מסורים, זה גורם להם שמרשיעים את קונם. ורק בזמן שהם רואים שהבורא משפיע להם תענוגים, הם מצדיקים את הבורא. כמו שאמרו חז"ל, איזהו צדיק, זה שמצדיק את קונו. היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של צדקות.
זאת אומרת, אדם יכול להגיע למצב שהוא יתקן את עצמו עד כדי כך, שירגיש שמה שפועל עליו, כוח עליון הוא טוב ומיטיב במקום רע. מה שהיום אנחנו מרגישים. בעצם כל מה שאנחנו מקבלים בחיים, כל מה שאנחנו מרגישים גם בבריאות שלנו, בהרגשת הגופנית, וגם בהרגשת האנושית, מה קורה מסביבנו, אין? חיים שלנו הם כלולים משניים, מדרגת בהמה, דרגת הגוף, אין? ומדרגת האדם, דרגת הסוציום, החברה, הסביבה. אז אנחנו יכולים לשפר, לשנות את ההרגשה שלנו עד כדי כך שנרגיש את עצמנו גם בחיים שלנו הפנימיים, גם מהשפעת הסביבה, כדבר מושלם. ואז אדם שמגיע לזה, מפני שהוא מתקן את הקליטה שלו, הוא נקרא צדיק מזה שהוא מצדיק. אז אתה בורא ואומר שהוא טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה בורא ודאי שהכוח העליון שבטבע, כמו שאומרים לנו מקובלים, הוא טוב ומיטיב. אלה שאנחנו לא מגלים את זה, כי מלכתחילה הבורא ברא יצרה, שאנחנו, אני נמצא כאן בפנים, אני, כן? בכלים שהכל זה שלילי אצלי, מינוס, וכאן זה נמצא כוח הפלוס, הבורא, ואני נמצא הפוך ממנו. ויש לי עכשיו עבודה להפוך את עצמי ולהרחיב את עצמי, אך שאני אתרחב גם כן, ויהיה בגודל כמוהו, כן? וחוץ מזה שיהיה בגודל כמוהו, גם כן, עד כמה שאני מתרחב, אני אהיה בפלוס קטן, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר, עד שאני אהיה בפלוס כמוהו. ואז אלו הדרגות שאני מתקרב אליו גם כן בהרגשת הטוב וגם בעוצמת הרגשת הטוב, גם בגודל וגם באיכות, זה דרגות העלייה שלי, דרגות הצדקות, בוא נגיד. כן?
בעל הסולם כותב באיגרת נוני על צדיק, צדיק הכוונה היא על אדם השרוי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ועם כל זה הולך ומקבל תמיד הרגשות טובות ונעימות, והוא שרוי בתענוג, בתמידיות, אשר על כן נמצא תמיד מברך את השם שבוראו להמציא לו עולם טוב ומשמח כזה.
זאת אומרת, לא יכול להיות שאני מרגיש רע ואני מברך את הבורא שעושה לי טוב. אין דבר כזה. אנחנו, חומת הקבלה לא מדברת על שום מנויים ועל כלום. אדם מתוך ההרגשה שלו, זה מה שהוא מדבר, מה שמתוך הלב. מרגיש רע, בטוח שמקלל את הבורא. מרגיש טוב, בטוח שמברך. לכן אנחנו צריכים לתקן את הכלים שלנו למצב שאנחנו מרגישים במלואו כל ההשפעה שלו, ואז נהיה צדיקים. זאת אומרת, צדיק זה לא ש... אלא צדיק מי שתיקן את עצמו להרגיש אמת. כן.
ונמצא שבזמן הרגשת האיסורים, האדם נעשה מרוחק מהשם, היות מצד הטבע, האדם נעשה לשונא למי שהוא משפיע לו איסורים. נמצא שעל ידי זה, האדם, במקום שצריך לאהוב את השם, חס ושלום נעשה עכשיו הדבר להפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה להשם.
זאת אומרת, אנחנו יכולים לצייר בצורה כזאת את המציאות. אני נמצא, כאן זה העולם אינסוף. עולם אינסוף, זאת אומרת, תענוג השלם, בכל המובנים. השגה, הבנה, הרגשה, נצחיות, שלמות, הכל. כן? כאן בעצם העולם הזה. העולם הזה. כן? ובעצם כאן חייב להיות חסר הכל. חסר הכל. אבל כדי לתת לנו אפשרות להתקיים, אז מעולם אינסוף ישנה כאילו הירידה כזאת צמצום. כן? כזה צמצום. ואנחנו מרגישים את החיים שלנו בכל זאת כאן בצורה... בצורה כזאת לא כל כך נוראית, לא כל כך נוראית, מפני שנסתר מאיתנו אינסוף. הם רואים, הוא כאילו כאילו מקטין את עצמו. כן? עוד מדרגה, עוד מדרגה, חמישה יש עולמות על, 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 על העולם אינסוף, חמישה עולמות, ואז אנחנו נמצאים תחת העולמות האלו, ולכן לא מרגישים שחסר לנו כל כך. אבל מה נעשה? אנחנו לאט לאט מתפתחים, וכשמתפתחים, זאת אומרת, על ידי האגו, האגו שלנו גודל, אז אנחנו עולים ונפתח לנו יותר האור. כן, כאן זה האור, הוא נפתח לנו יותר, ושנפתח לנו יותר, אז אנחנו מרגישים יותר בחיסרון, יותר בירה. לכן, אם אנחנו לא מתאימים את עצמנו לאור, כל הזמן יהיה לנו יותר ויותר גרוע. ואין מה להתפעל ממה שקורה לנו עכשיו בעולם. מפני שהאגו גודל, אנחנו כל הזמן נמצאים בהפך מהאור. זה הרצון. וזה האור, וההבדל ביניהם הוא נעשה יותר גרוע, יותר גדול, ואז אנחנו יותר ויותר סובלים. אם לא הייתה הסתרה, כן, זה העולמות, עולמות, כן, הסתרה. אם לא הייתה הסתרה, אז לא היינו יכולים לסבול את עצמנו, כי היינו מרגישים את עצמנו, היינו מרגישים את עצמנו לעומת האור אינסוף. הפער הזה היינו מרגישים, לא היינו יכולים לעמוד, זה הייתה הרגשה נוראית. לפעמים אדם, אתם תרגישו, מי שלא ירגיש, כל אחד צריך להרגיש את זה כמה פעם בחיים. הרגשת עיירת המלכות זה נקרא. שאדם מרגיש תהום שחור שפתאום יש לפניו, זה משהו מאוד מפחיד ונורא. זה מתגלה לנו הפער בין הנקודה הזאת ובין האינסוף. זה כזאת הרגשה. אז אנחנו באמת איכשהו מתרשמים מהחושך הנורא הזה. אבל באמת כל המדרגות האלו, כל ההסתרה הזאת, שיש כאן 125 מדרגות הסתרה, זה דווקא כדי שאנחנו נוכל לסבול את המצב שלנו, שאנחנו נמצאים אחרי 125 דרגות הסתרה, ואחריהם אנחנו מרגישים ככה, כמו תינוק מרגיש ליד האימא. אומנם שבעצמו לא מסוגל לעשות כלום, אבל לידה הוא מרגיש ביטחון, שכל הזמן יש לו הגנה. כך אנחנו, אחרי כל העולמות האלו, העולמות, מרגישים הגנה. אם לא הם, לא היינו יכולים לסבול לחץ של האור העליון. היינו מרגישים את האור כחושך. פולסא דנורא, מה שאתם שמעתם, מושג הזה. זה מכת האור יותר ממה שיש בכלי, יכולת לקבל אותו. זה מורגש כדבר מאוד מאוד חד ולא נעים. אנחנו תמיד צריכים להיות באיזון עם ההשפעות. הוראות או טובות, לא חשוב, אבל באיזון. אפילו השפעה טובה, אם היא מדי מעל הכלי שלנו, אנחנו לא יכולים לסבול. כמו נגיד חום וקור. יותר מדי חם זה מה, גם כן לא טוב. כמו שקר.
שורה אומה. ומה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירון המוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומרת המצב של פירוד.
זאת אומרת, כאן אנחנו כבר מגיעים לחצי השני של המאמר. מה הוא אומר? כדי לגלות נכון חיסרון במדרגה הבאה, אתם זוכרים מה שאנחנו דיברנו, שיש לנו עלייה מהעולם שלנו לעולם אינסוף, וכל פעם שאני רוצה לעלות לאיזה דרגה, להכרת הרוחניות, להרגשת הרוחניות, חיים רוחניים, אז אני מגיע אני צריך להגיע לחיסרון שהוא יהיה באמת מותם לאותה הדרגה, שיהיה כלי ואור, זה הכלי וזה האור, שיהיה איזה אטמה ביניהם. האטמה ביניהם נקראת בדרך כלל מסך. אז כל פעם אני צריך לדאוג לחיסרון הזה. איך אני דואג? מאיפה אני יודע מהו השלב הבא? אז אומרים לנו מקובלים שאנחנו יכולים לעשות את זה, לבצע את זה בכמה תנאים. תנאי ראשון זה שאנחנו באים לקבוצה ורוצים בה להתחבר בינינו. כך מביאים אותנו למצב שאותו סוג הנשמות כמוני, מקבצים אותם יחד מלמעלה, האור העליון פועל על זה, אוסף אותנו יחד לקבוצה, גם כן מביאים אותי יחד איתם, נגיד זה אני ואחרים, ואז אנחנו פועלים להתחבר. זאת אומרת, על ידי הקשר בינינו, להשיג איכות. כשאנחנו מתחילים בו לעסוק במקצת, אנחנו מתחילים לראות כמה שאנחנו לא רוצים את זה, כמה לא מסוגלים לזה, כמה בורחים מזה, לגמרי לגמרי. ואז אנחנו מגיעים ללימוד בכוונה נכונה להגיע לאיכות, ואז אם אנחנו מצליחים, אז אנחנו מושכים מהאור הזה שמגיע אלינו, אנחנו מושכים ממנו אור מקיף, והוא עושה בנו את התיקונים. שאלות, כן.
שואל אותנו תלמיד מפורט שרלוט בפלורידה, ארצות הברית, איך אתה יכול להרגיש שנאה מפירוד כשאתה לא יודע ולא יכול להרגיש ממה אתה נפרד?
אבל תתחיל לעבוד ככה. אנחנו לא יכולים להגיע להר סיני אתה צריך לעבור הרבה שלבים. אתה רואה מה שאנחנו רואים מהסיפור של התורה. זה אברהם הרכיב את הקבוצה, הקבוצה התחילה לעבוד, היא התחילה לקבל אביות, כל מיני מאורעות עברה. יצחק, יעקב, ירידה למצרים, כל הדברים האלו זה בפנימיות שקורה באדם. אז אחרי זה שהוא בורח מהאגו שלו, מהרע הזה, שרע לו עם החיים שלו, ורוצה לגלות את החיים רוחניים, כבר משתדל להיות בתוך הקבוצה, בתוך ההכרה וההבנה, אז הוא מגיע לגילוי הרע, להר סיני. אנחנו חושבים שזה זה, זה דברים כאילו קלים ובאים כך מעצמם. לא, זה כל דבר בא מתוך ההגיעה, מתוך העבודה. כמה שאני משתוקק למטרה, אני תמיד מגלה כמה שאני נגדה. לא סתם הוא כותב, כי יתרון אור מתוך חושך. להסביר לנו את זה, שבהשגת המטרה אני תמיד מגיע תמיד יש לפני כמה שלבים. שלב הראשון שאני הולך למטרה, כן? אני ככה רוצה. סליחה. כן? אני כאילו רוצה אותה. רוצה המטרה. ואחר כך אני מגיע למצב, מה זה רוצה במטרה? אז אני מברר מה זה המטרה. מטרה זה איכות בקבוצה. למה? כי זה הכלי נכון. כלי נכון, נכון לאור. כן? וכשאני מגלה שזה כלי, אתה רואה, זה כבר שלב הבא. איכות, שאני מתחיל להתעסק באיכות, אז אני מגלה שכל דבר אני מוכן לעשות חוץ מזה, ללמוד ולעבוד בכל מיני עבודות, בהכל חוץ מזה. זאת אומרת, לא רוצה, לא רוצה איכות. כן? ואז צריכים יחד עם זה לעבוד בקבוצה כדי להרגיש חשיבות של האיכות, שדווקא זאת תכונת הבורא, שזה שכך אנחנו מגלים אותו לפי חוק השתוות הצורה. מתקדמים הלאה, אחרי שאני מרגיש מצד אחד חשיבות ומצד שני שאין לי לזה שום רצון, אז אני מגיע למצב שנקרא תפילה, שאני צועק, זה נקרא להטמן. ולא אחד, אלה שיהיה בקבוצה, שאנחנו גם כן בכל זאת יוצרים בנו בכולנו אותו מצב. אין? זאת אומרת, יש לנו יחד, מצב יחד, כמו איכות, אבל שלילי, שלא מסוגלים, שלא יכולים, זה כמו שנקרא וינחו בני ישראל מהעבודה במצרים. אין? זה כמו שאחר כך בהר סיני, שלא רוצים, ויש תנאי, אם אתם רוצים להתחבר, אז כאן או מקום קבורתכם, או שתקבלו. ואז מה מקבלים מתוך זה? מקבלים מתוך זה האור המקיף, האור המחזיר למוטף, כן? שזה נקרא תורה. אז יש המון שלבים, לא המון, אבל בוא נגיד אלו החמישה, עד שאנחנו מגיעים למעמד, שאנחנו מקבלים אמצעי כדי להתחיל לתקן את עצמנו. ואחר כך רק מתחיל להיות תיקון. כן.
שואל אותנו תלמיד מאנדי מטורונטו בקנדה, הוא אומר, גם שואלים בכלל על הסבל, אבל הוא ככה מנסח, הוא אומר, קשה מאוד להסביר את המטרה של הסבל בלי שזה יישמע דתי. אפילו במאמר כתוב עלינו להאמין למה שהם מקובלים אומרים על ההשגחה, שהוא בטוב ומיטיב. האם יש דרך לנסח את זה במילים פשוטות או במילים שלא יישמע דתי?
נכון, אני מסכים איתו. אני מסכים. כל מילה ומילה שכתובה בספרי הקודש, ספרי הקודש זה נקרא ספרי הקודש. הם אלו שנכתבו מההשגה, כן? המקובל כתב אותם, שהיה בהשגה בעולם הרוחני, ומתוך זה שירגיש מה שקורה בעולם הרוחני, למעלה ממחסום, כן? אז הוא כתב. אנחנו מקבלים את הספר הזה כאן בעולם הזה, כן? כאן זה עולם העליון, וכאן זה העולם שלנו. אנחנו מקבלים בעולם שלנו את הספר, כן? כתוב עליו ספר הקודש, אולי לא חשוב מה, אבל קוראים את הספר אנחנו, בתכונות שלנו. ואנחנו, מה אנחנו מבינים מהעולם שלנו, מכאן, ממה שהוא כתב לנו, מה שקורה כאן? אנחנו לא מבינים כלום. זה היחס בין מה שהוא כתב ובין מה שאנחנו מבינים, הוא הפוך, כמו שכתוב, עולם הפוך ראיתי. וגם כן הפכיות הזאת אני לא יודע. לכן מה שאנחנו קוראים בתורה נראה לנו כאיזה סיפור מהעולם הזה, משפחות, איזה דברים, בעיות, כן? מה שאנחנו קוראים על בכלל, הסיפורים, ממש סיפורים, סיפורי ילדים, מה שאנחנו כך, כל הספרים האלה מקבלים. או דברים בלתי מצויתיים, תלוי באיזה שפה הם כותבים. לכן כנגד כל מילה ומילה, מה שאנחנו לוקחים מהמילים, מהשפה שלנו, כאן מהעולם הזה, זה נקרא שפת הענפים, כאן זה הענפים, וכאן זה השורשים. אז אנחנו צריכים לתת להם הגדרה רוחנית. וההגדרה הרוחנית, נגיד, למילה האמונה, ואצלנו, בעולם הזה, מפני שאנחנו לא רואים כלום חוץ מהמציאות שלנו, אז אם אתה מאמין בזה שקיים עוד איזה עולם, כן? עולם העליון, גן עדן, גיהנום, מה שמספרים לך שם כל האנשים, או שאתה סתם מאמין למישהו שאמר לך משהו שיהיה מחר, או שקרה משהו אתמול, שאתה שומע משמועה או מקריאה, כן? זה נקרא שאתה מאמין. במדע המושג הזה לא קיים, מאמין. אלא רק יש עובדה, יש הנחה, אנחנו נגיד, כן, שאני מניח שזה כך, והולך לבדוק. כן? אבל זה, זאת אומרת, אני מקבל את זה כי בינתיים, בסימן שאלה, קיים או לא קיים הדבר או התופעה. אותו דבר בחומת הקבלה. בחומת הקבלה האמונה, זה שאני מאמין, זה נקרא אור חסדים. זאת אומרת, תיקון מיוחד בכלי. השגת הבורא, הרגשת הבורא, היא אמונה. ולכן אנחנו אומרים, הכל מושג בכוח אמונה. כמה שאני מרגיש את הבורא, בצורה, במידה הזאת, יש לי יכולת לעשות פעולות השפעה, כמו, להיות כמו. זאת אומרת, האמונה היא כוח הפנימי שלי להיות כמו הבורא, באיזה מידה. ולכן זה לגמרי לא כמו שאנחנו בעולם שלנו. כוח הבינה, חפץ חסד, תכונה שאני יכול להשפיע, זאת אומרת להיות כמו הבורא, שתכונה הזאת נקראת אלוקים, אם אני מקבל את התכונה הזאת והיא שולטת בי, אז זה נקרא שאני מאמין. תראה עד כמה שהפוך ממה שבעולם שלנו. בעולם שלנו מאמין, אני סוגר עיניים, אני מאמין, פנאטי נגיד, כן. אני מאמין. מישהו אמר לי, בום, אני מקבל את זה כעובדה. זה ודאי שצחוק מההגדרה הנכונה. הגדרה הנכונה, כי אנחנו מדברים על המציאות האמיתית, הרוחנית נגיד, או גשמית, שזה אורות וכלים. ועד כמה שהם נמצאים בקשר, בהשפעה הדדית, מזה באה המציאות בתוך הכלי, ולא על הדברים שכאילו נראה לי וכו'. זאת אומרת, מושג האמונה זה מושג מדעי. כן? לא רוצים לשאול, נמשיך. כן, בבקשה. יש מיקרופון?
רציתי לשאול בבקשה לגבי הקשר בין שכל לרגש. הרי אם אני מבין נכון, אנחנו עוברים מצבים. האם המצבים האלה הם בינינו, ביני לבין החבר, אם אני מרגיש כלפיו משהו, נניח מדברים על שנאה, איך אני מרשה לעצמי להרגיש את זה? כי השכל שלי אומר לי, זה לא בסדר להרגיש את זה. איך הדיאלוג הזה בין השכל לרגש קורה? זאת אומרת, איך אני מביא את עצמי לתחושות הקשות האלה? זה לא אומר...
אני אגיד לך, בעולם שלנו, אנחנו, מי שלא מתעסק בחוכמת הקבלה, הוא יכול להיות שמצד הפסיכולוגיה הוא מרגיש את הדברים האלה, אבל זה לא אמת. כל הגילויים שלנו, כל ההכרה שלנו, כל ההתקדמות שלנו ברוחניות היא באה מתוך זה שאנחנו מתעסקים בקבוצה ובאור המחזיר למוטב. אין לנו שום אפשרות להתקדם אחרת. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים באותו מצב אינסוף שהבורא ברא, מצב אחד, לא להתבלבל, יש לנו רק מצב אחד. כולנו נמצאים כאן, כולנו כחלקי המערכת, כן? וקשורה כל המערכת הזאת בפנים, כמו הגוף אחד, כמו הגוף שלנו. זה נקרא עולם אינסוף. וחוץ ממנו לא נברא כלום. אין מציאות אחרת. מציאות זאת בלבד היא קיימת. ובה החלקים שקשורים זה לזה וזה לזה וזה ולזה, כמו נגיד חלקים של הגוף שלנו. ממש כך. מערכות שונות, תת מערכות, איזה מין מערכות שעוברות בכל הגוף, כמו איזה מערכות נוזלים, או דם, או לימפה, ועוד ועוד, כמו עצבים, מערכת עצבים, וכו' וכו'. הרבה מאוד מערכות. ובכל קומת הגוף, מלמעלה למטה, ולכל מיני כיוונים, כך זה עובד. כן? כך אנחנו קשורים בעולם האינסוף, כמו גוף שלם אחד יפה נצחי נמצא כמכונה מצוינת ממש ועובדת בהתאמה עם האור או שממלא אותה. שהרצון, מה שיש כאן, רצון, והאור שממלא את הרצון, הם ממש אותו דבר. הם דומים זה לזה, עובדים בהרמוניה. מה זה בהרמוניה? כמו שבגוף בריא יש לך התקבצות והתרחבות, יש לך פולס, יש לך נשימות, יש לך בלב פעימות, כן? יש לך בין האור ורצון, יש אומנם שהם מנוגדים, אבל דווקא בניגוד שלהם שהם יוצרים דינמיקה כזאת שהיא נקראת החיים. מזה בא החיים, ההתפעלות, הרגשת החיים, שאם זה היה רק אור לא היה מורגש כלום, אם זה הרצון לא היה מורגש כלום, כי ההרגשה שלנו, ההרגשה של הנברא, הוא בזה שאנחנו מרגישים שהם שניהם פועלים בהרמוניה ביניהם, פעם יותר אור ופעם יותר רצון, וככה אחד משלים על השני. פעם האור יותר גדול מפני שהרצון מתקטן בכוונה לתת לאור יותר להשפיע, פעם הרצון נותן לאור יותר להשפיע. אתה יודע, כמו נגיד בנדנדה, כן? אז פעם אחד למעלה, פעם השני למעלה. אנחנו נותנים אחד לשני לקפוץ, אחרת השני לא יקפוץ. אתה מבין? ככה זה, ובזה יוצרים את החיים. הדינמיקה הזאת, ההתקדמות. זה מה שקורה לנו בעולם האינסוף. אנחנו נמצאים באותו מצב, רק מקולקל בצורה מלאכותית, בכוונה. למה? שאנחנו נרגיש כיתרון אור מתוך חושך, שאנחנו הפוכים מזה ויכולים להגיע בעצמנו לאותה השלמות. אז יש לך הרגשה מהי השלמות. אחרת אתה לא מרגיש. אם נולדת בזה, אתה לא מרגיש. אתה חי את זה בצורה אוטומטית, אתה לא מגלה את השלמות בתוך העומק שלה. ולכן מה שקורה כאן, מיד שבורא ברא את הדבר הזה יחידי, כן? כדי שנברא ירגיש איפה הוא נמצא, אז נעשו צמצומים ועולמות והתרחקויות ושבירות וריחוק עד כל הנתק. זאת אומרת, מה זה כל הנתק? עד הקלקול הסופי, ממש, של כל השלמות שנמצאת, שבה אנחנו נמצאים. ומצב הזה הוא נמצא בנו, הקלקול, בתפיסה שלנו, בלבד. ואני מרגיש את עצמי עכשיו, את עצמי, כי קיים באיזה גוף, אמנם שזה דמיון, ובאיזה עולם, אמנם שזה דמיון, זה הכל מפני שאני נמצא בחוסר הכרה. אז כך אני נמצא בעולם אינסוף, רק מחוסר הכרה אני מדמיין את עצמי שאני ככה... איפה? מה שאני מדמיין זה נקרא העולם הזה. דרגה האחרונה רחוקה גרועה ביותר מכל המצבים. עכשיו, מכאן אנחנו יכולים להבין איך אנחנו חוזרים לאותו מצב. אנחנו צריכים לעשות מאמצים בעצמנו, כי זה כל המטרה, שאנחנו נרצה ובהבנה ובהכרה ובמעצים, בחיפושים, נחזור לאותה השלמות. אז אנחנו נבין מה היא, בכל העומק שלה, באיכות, בכמות, בהכל. אז מה זה נקרא מצב שלי לעומת האיכות, לעומת אותה השלמות שנמצא שם? שם אני מחובר עם האחרים, ללא שום הבדל בינינו, כי יש אחד בגוף אחד, כן, בלב אחד, מה שנקרא. כן? שם אני מחובר כך שאני דומה לאור העליון, שהוא כולו נמצא בהשפעה, ואני צריך להיות בהשפעה הדדית לכל החלקים האחרים של הגוף, ואז אני אהיה בזה בשוויון עם האור העליון. כן? ואז אני משתקק לזה, אם אני משתדל לעבוד בזה, אז בזה אני מזמין מאותו מצב השלם עליי הכוח הזה שנקרא אור מקיף, תורה. זאת אומרת, כל פעם אני נמצא, אם אני משתוקק למשהו קדימה, משם יש עליי הקרנה של אותו כוח שנמצא במדרגה יותר גדולה, במצב יותר מתקדם. אז אנחנו מציירים את זה כך, אנחנו יכולים לצייר את זה בצורה אחרת, שנמצאים במרחק של 5 עולמות, כן? מאותו מצב ה-100% ועד 0% שאנחנו כאן, ואם אני משתוקק להיות יותר למעלה, אז משם, מדרגה עליונה, משפיע עליי האור המחזיר למוטף, מה שנקרא תורה. זהו. רק מציור הזה שנמצאים באינסוף, רק לא בהכרה שלנו, וחייבים להשתדל ככה במאמצים הפנימיים, כמו אדם שבחוסר הכרה צריך קצת להתעורר יותר, להתאושש יותר. אם הוא נמצא לגמרי בחוסר הכרה, אין לו מה לעשות. זה כמו שהיינו, נגיד, עד דורנו זה. עכשיו בדורנו זה אנחנו קיבלנו פעם ראשונה הרגשה שנמצאים בחוסר הכרה. זה הנקודה שבלב, שחסר לנו משהו, שאנחנו רוצים למשהו להגיע. זה נמצא ש... מעוררים אותך לקיר שיש עוד משהו למעלה. אז עכשיו צריכים לעשות מאמצים. זה כמו שחולה, כמו שאדם שבאמת מחוסר הכרה, תלוי, הרבה מאוד תלוי בו, כמה שהוא רוצה ככה להתאושש. וזה כל העבודה שלנו. לכן כל החוכמת הקבלה היא רק לעורר אותנו להגיע להכרה השלמה. זה נקרא גמר התיקון. אנחנו מתקנים את הקליטה שלנו, את הגילוי, המצב האמיתי. כן.
בשביל לשפר את ההרגשה הזאת, אני צריך להסתובב עם החברים, להתקלל איתם, ולאט לאט להרגיש מה אני עושה לא בסדר. מה אני...
כדי לשפר את ההרגשה הזאת, אתה צריך לקרוא מה המקובלים אומרים לנו על מצב המתוקן. קודם כל. ושאני קורא שבמצב המתוקן צריך להיות ככה, כי איש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, או לפחות אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ועוד כל מיני דברים, כן? זאת אומרת, הכל מדובר על איכות. במילים של העולם הזה, אבל מדובר על אותה המערכת שנמצאת ממש בצורה מחוברת, יפה, בהרמוניה בתוכה. אז אני לומד עליה מה היא ואיך לממש אותה. כן?
איך אני מממש אותה?
איך מממש אותה? הביאו אותך לקבוצה, כמו שכותבים לנו במאמר בחירה חופשית. ברגע שאתה קיבלת קצת הכרה, כן? היית לגמרי בחוסר הכרה עד לפני כמה שנים. עכשיו אתה קיבלת הכרה. אני נמצא בחוסר הכרה. זה מה שקיבלת, זה נקרא שנמצא בהכרה. אתה רואה? כבר דבר מהיפוכו, כי יתרון אור מתוך חושך. כן? עכשיו, מה לעשות עם זה? אתה לא צריך לדאוג מה לעשות עם זה, כי ודאי שאתה לא מסוגל לכלום. סביבך עובדת מערכת מגן דוד, נגיד, כן, משהו. הביאו לך את כמה הרופאים שמטפלים בך. מה הם? הביאו אותך לקבוצה, נתנו לך ספרים, נתנו לך הסבר, נתנו לך כל התנאים, שאתה רק צריך קצת לתת מה שאתה מסוגל. מה שאתה מסוגל. אל תגיד שאתה לא מסוגל, כי כל מה שלא מסוגל זה סידרו סביבך. זהו, זה כמו שחולה ללא הכרה. כולם רצים סביבו ומטפלים כדי להחזיר אותו להכרה. אז יש דבר כזה, התחלת להתאושש. כן? עכשיו תלוי בך. רק מה שתלוי בך, על זה מדברים בחוכמת הקבלה. מה שלא תלוי בך, אפילו מקובלים לא מספרים. כי בשביל מה לך לדעת? על כל המערכות האלה הגדולות שעובדות דרך החברים, הם גם כן לא יודעים כלום מה שקורה דרכם. ועוד אנשים שבעולם שונים, אוהבים, וכל העולם, ואקולוגיה הזאת, כן, האקלים, ובכלל היקום, וכל העולמות רוחניים, אנחנו לא מבינים כלום. הם לא מסבירים לנו דבר כזה. בשביל מה סתם לבלבל? הם אומרים לנו רק סביבנו, ספירה הקטנה, איפה שאני נמצא, מה המרכיבים שאני צריך לקחת בחשבון, ואיתם לעבוד. לכן אומרים לך, חברים, קבוצה, איכות, חיבור, לימוד, בכוונה להגיע לחיבור, מביא לך אור, מחזיר למוטף, ואז אתה מתחיל להרגיש. אתה מרגיש פעם שאתה רע, פעם שיותר טוב, פעם מחובר, פעם שונא כולם, וכך אתה מתקדם. כן?
אם אני נמצא נניח במקום הזה, אבל אני רוצה בשביל להתקדם, אני מרגיש שאני צריך לעשות יגיעה.
כן.
צריך לעשות משהו.
נו.
זה לא מגיע. אז אני צריך אז אני צריך את התפילה. מאיפה בא הכוח הזה להמשיך את היגיעה?
מהחברה. מהחברה. אני לא מסוגל לבד. אני בעצמי מגיע למצב שאני לא מסוגל להזיז ככה אצבע. לא מסוגל. לכיוון הנכון. אפילו בחיים שלי אני נעשה יותר עצלן. כי בשביל מה לי לעבוד וזה וזה. אני מאבד את עניינות בכל החומריות, כן? וברוחניות אני לא יכול לעשות שום דבר, כי אין לי כוח לזה, כן? אז אני נמצא כאילו במצב מאוד מאוד פסיבי. וכאן אנחנו צריכים להבין שקבוצה חייבת ממש ללחוץ על האדם. זה נקרא חשיבות הסביבה. הם חייבים בכל מיני אפשרויות, הזדמנויות, להביא לך חשיבות המטרה. שבלי זה אתה אפס, אתה כלום, אתה מפסיד. כי אנחנו לומדים שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מהעולם. אתה צריך להגיע למצב שאתה מקנא בהם, שאתה רואה בהם שהם יותר מוצלחים. לעומת שאתה רוצה לבטל אותם, אומר שהם כולם לא שווים כלום. איפה הכבוד שלך? איפה אני? מה קורה איתי? בקיצור, צריכים לעורר בך האגו טוב, חיובי, זאת אומרת, טוב להתקדמות. וזה השפעת הסביבה על האדם, מה שכותב בעל הסולם הרבה. זה מה שחסר לנו. זה מה שחסר. וצריכים, אנחנו עוד הרבה לעבוד כדי להתפעל מזה מאחרים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אנחנו צריכים להגיע למצב שכל אחד לומד מהשני, מקנה, מתעורר, ממש אוכל את עצמו למה הוא כזה ואחרים לא, למה לא, לא מגיע למטרה חשובה מפני שכולם מדברים עליה, וכולם כנראה כבר שם באיזה מקום, ואני עדיין כאן, וכו' וכו'. ממש הדחפים הפשוטים, פרימיטיביים כאלו, הבימיים אפילו, כן, מאוד מאוד אגואיסטים, הם שעוזרים לנו. אנחנו אחר כך מגלים שחוכמת הקבלה היא דבר מאוד מאוד פשוט, מפני שזה טבעי מדי, זה מה שקשה, שדורש ממך פשוט להגיע לקרקע. כן, יש לך בינתיים להוסיף, בבקשה.
כן, רבש כותב במאמר שנקרא עניין למעלה מהדת, ועל ידי הקנאה שיש בו על החברים, בזמן שהוא רואה שיש להם תכונות יותר יפות ממה שיש לו, זה נותן לו תנופה שירכוש מהם את מידותיהם הטובות שיש להם ולא אין, והוא מקנה בהם. נמצא שהוא מרוויח מהחברה תכונות חדשות, מה שהוא מסגל לעצמו מכוח מה שהוא רואה שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממנו, והוא מקנה בהם. זוהי הסיבה שיכול עכשיו להיות יותר גדול מבאים שלא היה לו חברה, כי קונה על ידי החברה כוחות חדשים.
האגו שלנו עושה לנו ממש עבודה טובה. אנחנו לא מבינים עד כמה שהכוח הזה הפוך מהאור, זה הכל שני כוחות, כוח ההשפעה וכוח הקבלה, עד כמה שהאגו הזה הוא מעורר בנו כוחות ההתקדמות, עזר כנגדו. כן.
טוב, אני אשאל בקצרה. ציירת הציור הקודם, עיגול שהבורא מבחוץ ואנחנו בפנים.
ככה?
הקודם, לפניו, עוד אחד. יש גם שתי עיגולים. כמה עיגולים? עוד? עוד? עוד אחד? עוד אחד? זהו. עכשיו, אם אני מבין נכון, עד היום בעצם אנחנו נמצאים, אנחנו אמרת שהלכנו במצב ההפוך לבורא, נכון?
אנחנו יכולים לצייר את זה אחרת, זה לא בעיה.
כן, אבל אם אנחנו הפוך לבורא,
אולי מה השאלה?
אז זהו, אנחנו עכשיו בגודל שלו, או שאנחנו, זאת אומרת, הפוך ממנו בגודל שלו, או שאנחנו הפוך ואנחנו קטנים?
אנחנו, אתה רואה, אני כאן. אני כאילו, ברוחניות אין דבר כזה. בוא נגיד כך. אני נמצא באותו מצב, רק אם אני תופס את הכל כולו, זה נקרא שאני תופס כל העיגול הזה. אם אני תופס עולם העשייה, נגיד, פחות ממנו, אז אני תופס העיגול יותר פנימי. עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, וכאן העולם הזה הקטן ביותר. זה תפיסה שלי במי אני ואיפה אני נמצא. זה תלוי אך ורק בחושים שלי, עד כמה שאני מרחיב אותם, כמה שאני יכול להרגיש בהם, וחוץ מזה כלום. נראה לי שאני חי ומת, נראה לי שאני צעיר וזקן, נראה לי שלפי הגוף שלי אני בודק את זה. כי זה בינתיים מה שמקביל אותי. אבל באמת אני קיים כל הזמן באותו העולם אין סוף, רק חשוב לי איזה מידה ממנו אני מרגיש. אם אני מרגיש את המידה הקטנה הזאת, העולם הזה, כן, הקטן, זה מה שיש לי. למה נקרא חוכמת הקבלה? חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה, חוכמת הגילוי של ה... בורא, זאת אומרת, כל המציאות הזאת יותר ויותר ויותר ויותר, עד שאני קולט אותו כולו. אז בורא נמצא בפנים. כן? מה שציירתי אותו מבחוץ זה כהקודם, כאילו הסיבה לזה.
אז רגע, פרעו נמצא פה בתמונה? כי אמרת שהפרעו הוא הפוך לבורא.
כן, כל האגו הזה, מההתחלה ועד הסוף, כל זה, זה פרעו. זה האגו שלנו. הרצון לקבל.
אז ככל שאני מתקדם לבורא, אז הפרעו גודל?
ואז אתה מתחיל לגלות אותו. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז אתה מגלה את הקליפות. אז אתה מגלה אותם. אז אתה מגלה אותם. כשאנחנו מגיעים לעולם אינסוף, כן? אנחנו מגיעים עליו כמו שציירנו ככה, כן? מהעולם שלנו. כאן יש לנו הנקודה הזאת, בלבד. וכמה שאנחנו מגיעים לאינסוף, אז פער בין אור לכלי מתרחף. זה נגיד אור וזה כלי. הפער ביניהם מתרחף יותר ויותר, הדלתא הזאת, בין אור לכלי. אני מרגיש יותר ויותר אותה. או שבצורה אחרת אנחנו מציירים שיש לנו קף אחד וקף שני, כן? מלמעלה עד למטה. שכאן זה קליפה, כן? רצון המקולקל, וכאן זה אור, זה השפעה, וכאן זה הקבלה. ואני צריך לבנות את עצמי ביחס הנכון משניהם. וכל פעם אני בונה את עצמי בצורה כזאת שאני לוקח חלק מהרצון וחלק מהאור. מהרצון יש לי רצון בעצמו, מהאור יש לי מסך, כן? מסך בא לי מהאור, והרצון בא לי מהרצון הזה, כן? ואז ככה אני בונה את הכלי, מתאים לי האור. כל פעם ככה אני בונה את עצמי. אני לא יכול בלי מערכת אטומה. אני לא יכול בלעדיה, זה אטומה. ועוד כאן זה הקדושה. שתי מערכות האלה באות לי מלמעלה. אני רק מרכיב מהם בצורה כזאת, משני כוחות האלה, חושך ואור, ואני מרכיב מהם ההרגשה והבנה והשגה ומציאות שלי שמקסימום להידמות לבורא. כאן זה יהיה לפני בורא. מי זה הבורא? מדרגה יותר עליונה כל פעם. כמו ילד, הוא רוצה להיות קצת יותר גדול, קצת יותר גדול. ילד לא כל כך לומד מהסכינים, מהמבוגרים, לומד מילדים קצת יותר גדולים. איתם זה הכי מעניין. נכון? זהו. כך, אני תמיד מרגיש מדרגה יותר עליונה קצת ממני, היא בשבילי דוגמה. ואז אני על ידי זה מתקדם. ואז אני מסתכל עליה ומרכיב, ככה זה ברוחניות, שאנחנו נכנסים לרוחניות, ומתחילים בצורה הקראתית, הבנתית, לבנות את עצמנו, כל פעם ממש לפסל את עצמנו, לתת לעצמנו צורה, כן? זה שיש לפני צורת הבורא וכדוגמה, ואני בונה את עצמי לפי זה.
אז אני לא מבין איך אני הפוך לבורא. אני לא מבין איך
לפי הרצון שלך, לפי הטבע שלך, לפני שאתה מתקן את עצמך, אתה הפוך. אני רצון לקבל, הוא רצון להשפיע.
רגע, אבל הוא פרעו כרגע מבחינתי?
מי?
הבורא, איפה שאני נמצא כרגע. אמרת פרעו זה הצד ההפוך של הבורא.
אז אתה מגלה שבך, אז אני נמצא פרעו. יושב בך, האגו שלך.
זאת אומרת, זה הצד ההפוך של הבורא?
כן.
אז כרגע, זאת אומרת, אם הבורא הוא פרעו ואני הפוך, אז זה לא יכול להיות, אז זה כאילו אני פלוס.
לא. הבורא זה תכונת ההשפעה.
נכון.
ואתה מגלה את עצמך כהפוך ממנה, בכל מיני צורות. הפרו זה נקרא הצורה הכללית שלך, של תכונת הקבלה, שהיא הפוכה מהבורא.
ואז בעצם הבורא ופרו הם כולם כרגע בפנים אצלי, איתי, כאילו הם איתי, ואני בעצם צריך עכשיו להפוך את הפרו הזה לכיוון הבורא?
לא צריך להפוך, לא צריך להפוך. צריכים רק לתקן את השימוש שלו. אתה לא, אתה, הרצון לקבל הוא נברא, והוא לא משתנה. משתנה רק השימוש. כמו שאתה יושב מול בעל הבית עם הכיבוד. זוכר את הדוגמה הזאת. אז הרצון שלך, אתה רוצה שהוא יישאר. רק שאתה, על ידי הרצון הזה, תוכל להשפיע. מעניין לראות איך פתאום מתבלבלים, ושוב נעשה קצת יותר ברור. ושום בישבול. ככה זה... בסדר, מה לעשות? אבל זה צורה נכונה של התקדמות. טוב, נעבור למשהו אחר? כן, טוב, נעבור. מה יש לנו עוד?
זוהר לעם.
זוהר לעם, בוא נרגל.
אז לפני שנעבור לחלק הבא, נשיר יחד שיר.
שחרור